בוא אבא, בוא, כסה אותי בשמיכה. בוא אבא, בוא, לחש לי ליל מנוחה. בוא, בוא אבא, קשה לי הלילה לישון. בוא, בוא אבא, ספר לי סיפור אחרון. ספר לי על יער רוכש זאבים, ספר על ילדה שאחיה עורבים, ספר על תינוקת שגרה עם דוב, ספר על תנין שבלה את הרחוב. ספר לי, ספר לי, ספר עוד ועוד, ספר עד הסוף, גלה את הסוד. עשה שהבוקר יבוא בקרוב, חבק את הטובי שלי, הוא רטוב. בוא אבא, בוא, אל תעזוב. זה היה שיר בוא אבא, מתוך שירים לעמליה, מאת דפנה בן צבי, שתהיה איתנו היום.
שלום מאיה.
שלום גורי לני.
היום תהיה לנו שיחה, אני מקווה, פילוסופית במיוחד, עם דפנה בן צבי, ונדבר על שירה וחריזה, ילדות, חוכמת הילדות, מה ידענו ושכחנו, על התפקיד לכתיבה וספרות במישורי הנפש.
ולפני שנמשיך, נזכיר שהקלטה באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב יפו, ואת כל הפרטקים של כל העונות, של כל האיילות, אפשר למצוא ביישומוני העסקתים.
ואני אוסיף גם באתר האיילות.com.
אופה.
יכולים למצוא שם את כל הפרקים, ולדפדף אחורה וקדימה.
כל כך טכנולוגי. מה קוראות האיילות?
מה קוראות האיילות?
פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער.
עם מאיה מיטב.
וגורי לני. אתה מכיר את זה שילדים אומרים, ידעתי ושכחתי?
בטח שאני מכיר.
נגיד אני שואלת אותך, מה היה בסרט סופרמן 4?
ידעתי ושכחתי.
ראיתי, כן, בטח, ידעתי, אבל נו, מה יש שם?
סופרמן 4 עוד לא ראיתי, אבל אני זוכר שכשהייתי ילד, אז אמא שלי סיפרה לי על האגדה של המלאך גבריאל, שאומרים שכל תינוק שנולד, הוא יודע את כל התורה, התנך, לא יודע מה, וגם את הברית החדשה כנראה, ועוד
לקוראן.
כל מיני ספרים, והקוראן. ואז המלאך גבריאל, שנייה אחרי שהוא נולד בא אליו, נותן לו סתירה, והוא שוכח הכל וצריך להתחיל ללמוד הכל מההתחלה. אז כן, אז כנראה, טכנית זה כנראה נכון. ידענו ושכחנו, גם את סופרמן 4 אנחנו אמורים לדעת. אבל כן, זה, ואני חושב שזה מאוד מאוד הכעיס אותי בתור ילד. למה הוא צריך לתת את הסתירה הזאת? באמת, זה כאילו אמרת עצמי, למה? היינו יכולים...
ממש קטע.
להישאר עם הידע הזה.
אז יש כאלה שטוענים שהידע קיים, רק... הוא נשלף בהדרגה.
כן, וצריך לשחזר אותו. יש גם כאלה זה. אבל כן, לענייננו.
כן, הכל לענייננו.
אני חושב שזה, כאילו, ילדים יודעים, יודעים מה שהם יודעים.
כן. כן, אז היום אנחנו מארחים פה את דפנה בן צבי, סופרת ומשוררת לילדים וילדות, עורכת ספרותית, מנחת סדנאות כתיבה, בעלת דוקטורט בנושא מושג החזרה בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. בהצלחה. ובפסיכואנליזה, ראשת המחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר. לא הייתי מתנדבת להקריא את זה אם הייתי יודעת שיש שם את המילה הזאת, או שהייתי מתרגמת את זה לקיומית, אבל בסדר. דפנה כתבה 5 ספרי ילדים, זוכת פרס דבורה עומר לספרות ילדים על ספרה זוזי שמש, העירה אופרה עמית. היי דפנה.
היי.
שלום.
שלום.
טוב להריח אותך כאן.
תודה, טוב להתארח.
מאיפה את מגיעה אלינו?
מגיעה מהבית. אחרי שהתעסקתי עם כלבה חדשה שאימצנו אתמול, בת 3 חודשים שאמרו שהיא הסוג הקטן, הגיעה איזה עגלה.
וואו.
חמודה אבל, ונורא נורא מבוהלת. אז זה המון אנרגיה.
כן.
אז לא יודעת אם אימצתי או שהיא אומנה, נתחיל מאומנה, כי יש לי עוד כלבה זקנה וחתולה בינונית, ונראה איך הם יסתדרו כולם.
זוזי ושמש?
לא, הם היו...
איזה צבע היא?
הכלבה החדשה?
כן.
לבן עם כתמים חומים.
אה, מעולה.
קלאסי.
רסקיו דוגס.
משירה המובה לגמרי. משירה טון עשה.
אוי ובוי. אני זוכרת שהקחנו את הכלבה שלנו, שאימצנו אותה, ולא ידענו מה לעשות. המון שנים לא היה לנו, מה זה ילדות? אמרתי לילד הגדול, תפתח גוגל, מה עושים? איפה הם משנים? לא יודעת, הם משנים בלילה? הם כמונו? מה? פשוט שוק כזה של הלילה הראשון.
כן.
וזה ממש כמו להביא תינוק הביתה.
ממש. ותוך המון המון ימים עמוסים כאלו, אבל בסדר, נפנה למקום, כמובן.
אז זה לא כמו לרכב על אופניים, שוכחים את זה, לגדל כלב.
כן, אני לא יודע, אני מקווה שלא שכחתי. לא שכחתי כמה אני אוהבת.
כן.
זה הכי חשוב. כן, אז לפני שנמשיך, גור ינחה פה את שאלון האיילות, המפורסם.
שאלון האיילות המפורסם, והפעם, כדי שלא ישעמם, יש גם שאלת הפתעה.
בונוס.
אני מקווה שאת מוכנה לשאלות שאלת הפתעה.
שאלון האיילות.
אז קודם כל, איור או טקסט?
טקסט? אני... יש לי מאיירת בית, ולכן אני לא צריכה את האיור.
עלילה או דמויות?
דמויות.
דיאלוגים או תיאורים?
תיאורים. חשבתי על השאלה הזאת, והבנתי שאני... התיאורים זה... אני יכולה להוסיף פה מה שעולה לי אסוציאטיבי?
ברור.
התיאורים הם הדבר הזה שכאילו לא צריך. הם כאילו מיותרים, כאילו אפשר להוריד. הם לא תכליתיים. ואני בתיאור. אני, הספרים הראשונים שלי, השניים הראשונים, הם עמוסי תיאורים. אחר כך הבנתי שאולי צריך קצת לגלף שם את התיאור, אבל...
הצו מצב?
כן, הצו מצב הראשון בכלל הוא יותר מדי תיאורים. העלילה לגמרי הלכה לאיבוד, זה ספר הראשון. הספר השני, אני כן אוהבת אותו, שהם הולכים לחפש את המועקה. יש שם שפע של תיאורים.
מחורזים?
מחורזים, כן. ואני חושבת שההשראה לכל הדבר הזה, לתיאורים, זה הרוח בערבי הנחל, שספר שהוא... אני חוזרת אליו שוב ושוב, אז אני...
גם פה הוא חזר שוב ושוב.
הוא חזר שוב ושוב, הוא ספר הילדות שלי, ואני כל כך שמח שהוא עולה כל פעם, ובקונטקסט חיובי, כי יש לו גם איזשהו הרבה ביקורת עליו בעולם, וכאילו יש, הוא, את יודעת, הוא לא נמצא היום בשיא המיינסטרים של ה... תרבות המתקדמת כביכול, ואני כל כך אוהב אותו.
גם אני, מאוד. זה ממש ספר לחזור אליו. כן. כל פעם מגלים אותו מחדש. אז תיאורים.
כן. טבע או עיר?
טבע, כפנטזיה. אני גרה בעיר תמיד, אבל יום יבוא ואני אגיע לטבע.
מגיע לך. נכון. תכנון מראש או כתיבה בלי לדעת מה יקרה?
תכנון מראש רק של איזו נקודה שבדרך כלל לא המעניינת, והדבר המעניין שקורה לי ולדעתי בכלל שכותבים זה ההפתעות שבדרך, שזה לא משנה בכלל העלילה, משנה הדברים האלו שנתקלים בדרך ההמצאות, שם זה הקסם של הטקסט בעיניי.
ושאלת הבונוס, כן. שאלת הפתעה, מציאות או דמיון?
דמיון. אין דמיון בלי מציאות.
כמובן.
אבל יש קודם כל דמיון, בעיניי. ככה אנחנו גם נולדים. נולדים, קודם כל יש דמיון, ולאט לאט באה המציאות. לצערי, רציתי להגיד את זה לנורית, ויום אחד אני אגיד את זה, לצערי, אחר כך הדמיון מאבד את המרכזיות שלו, את החשיבות שלו, ואנחנו נשארים במציאות. זה מה שיש.
המציאות תופחת על פנינו.
כן. אבל אנחנו פשוט שוכחים. את ה... שבאנו מדמיון, ולכן הדמיון תמיד שם. ולכן...
את יכולה להסביר מה זאת אומרת?
קודם כל, רק נציין שמדברת על נורית זרחי, על הפרק שהקשבת, או באופן כללי.
כן, הקשבתי לפרק עם נורית זרחי, לא רק רציתי להקשיב ליותר מדי פרקים, כדי לא לבוא סגורה.
כן.
אבל נורית זרחי, כל מה שהיא תצייץ, אני אקשיב.
כן, כולנו.
היא ממש מרגישה קשר עמוק ליצירה שלה. ונורית זרחי אמרה בפודקאסט שהזנתי לו שאין דבר כזה שירה לילדים. עכשיו, שהיא אומרת, אני חייבת להתייחס לזה ברצינות, כי זו נורית זרחי. ואני רוצה להגיד לה שהשירים שלה למזלה חושבים אחרת. ויודעים יותר ממנה. ככה אני חושבת. כי אם קוראים את השירים שלה, מבינים שקודם כל יש דמיון וקודם כל יש שירה. ובאנו מהשירה. ואין דבר כזה שאין שירה לילדים. אולי המבוגרים שוכחים את השירה לילדים, או שוכחים את הקשר של השפה לשירה.
אולי התכוונה שזה לא שיווקי היום, יותר במובן של לא נחשבת, ולא במובן שלא נכתבת, או שאין בה צורך.
המשפט היה אין דבר כזה שירה לילדים. אם זה לא שיווקי, זה משהו כל כך מלבל אחר, מרמה אחרת.
אני דווקא הבנתי את זה אחרת. אני לא זוכר כרגע את כל הקונטקסט, אבל הבנתי את זה כאילו, הכוונה היא ששירה לילדים ושירה למבוגרים היא אותו דבר בעיני, אני חושב. זאת אומרת, היא בעצם שירה לבני אדם, שהם...
זה דבר שהיא אומרת הרבה פעמים. נכון. היא כותבת את זה, וזה מאוד היא. כן. אבל היא לא מה שהיא אמרה בריאיון.
לא, היא גם הכריזה לפני כמה זמן, אני חושבת שהיה ריאיון בעיתון הארץ, שהיא מפסיקה לכתוב לילדים.
שהיא לא תכתוב, כן.
כי התרבות מאוד מאוד השתנתה, ובעצם היא פחות מכירה, או כמעט לא מכירה, את הצרכים של הילדים, את התרבות שבהם שהכל מאוד זריז ומהיר, והאינסטגרם וה...
היא דווקא השתלבה בזה מאוד יפה, גם בספרים האחרונים שלה, גם ציינו את זה, אבל אני חושבת שהיא גם היה ממקום של לפנות מקום אולי, שהיא הרגיעה לאיזה רוויה, לא יודעת, אז אני חושבת שזה יותר מורכב ממה שהיא, הכותרת שגזרו מזה.
אבל בכל מקרה, מבחינתי, היא כותב מה שהשירים שלה מוכיחים, מממשים, רומזים, זה שתמיד יש שירה לילדים. צריך לחפש אותה, לא, המבוגרים צריכים לחפש אותה, הילדים שם.
אולי גם היום קוראים לזה, קודם כל אני מסכימה איתך, אבל אולי היום קוראים לזה ספר לפעוטות, כשהוא בעצם גם כן שירה, זאת אומרת, ספרים הם מאוירים וקצרים לקטנטנים, הם שיר, פשוט הוא כתוב לאורך של ספר.
נכון.
אז כל טקסט לילדים אפשר להתייחס אליו במובן הזה, לחפש את השירתיות והחזרתיות שלו, לא?
לא שזה... כל טקסט, הטקסטים המעניינים, בעיניי, הטקסטים המעניינים מזכירים לנו, ובזה אני אומרת שהשירים של נורית זרחי, למשל, או גם של ילן שטקליס, מזכירים שקודם כל הייתה שירה, ואז אחר כך נצטרפו אליה, ללשון שלנו, כל מיני עניינים אחרים, אבל בבסיס, השירה היא יצרה את השפה, לא הפוך.
אבל מה הכוונה? יש לך דוגמה לתת?
כן, יש לי דוגמה. קודם כל אפשר ללכת לפילוסופים הגדולים. אני באה מפילוסופיה, אז אני יכולה ללכת לרוסו, שאמר, יש לו מסע מאוד יפה, המסע על היווצרות הלשון של האדם, אולי על מוצא הלשונות. והוא אמר שם, ממה נוצרה השפה? אם היינו רוצים, אם השפה הייתה מכוונת רק לתכליות, לך תביא לי את זה. אז אפשר היה להסתפק בלהצביע. השפה נוצרה קודם כל בשביל להביע רגש. התפעלות, עצב, לקרוא למישהו לעזרה, להביע פחד, ככה נוצרו הצלילים הראשונים של השפה. לא בשביל... התכליות, השפה הפכה להיות תכליתית בהמשך ההתפתחות שלה, ובעצם משהו איבדנו עם זה.
לא במקביל?
לא. זאת אומרת, לפי רוסו, קודם כל... השפה, האדם, בוא נחשוב על איזה אדם ראשון או אישה ראשונה, עומדים ומתפעלים, או עומדים ומתים מפחד.
מפחדים יותר, כן.
גם, אולי, תחשבי, זה עולם ראשוני כזה, אם אפשר לדמיין מיתוס כזה. אז קודם כל הרגשות פועלים בנו, ואחר כך, מתוך השפה, לפי רוסו, מתוך השפה העוצמתית הזאת, שהרבה פעמים אנחנו הולכים ומאבדים אותה, נוצרה לאט לאט שפה תכליתית. אבל זה כבר איזושהי... ירידה בדרגה, בעיניי, של השפה. ואם אני חושבת על תפקיד השירה, לילדים או למבוגרים, זה לא משנה, אני גם לא מבחינה, להחזיר לנו את הרגשות לשפה, להחזיר לשפה את התפקיד הרגשי, האמוציונלי, שהוא לא רציונלי, אלא הוא הולך על...
אמוציונלי.
אמוציונלי, ועל קצב, ועל ריתמוס, ועל... במובן הזה, ואז הוא נותן פורקן לרגש. הרבה פעמים שמעתי, יש המון דיונים בזמן האחרון על התפקיד של השפה. אני לא בכלל... התפקיד של הספרות, והתפקיד של השירה, בשבילי אין לה שום תפקיד חוץ מאשר להיות, ולהזכיר לנו, ואז למבוגרים היא מזכירה מאיפה באה השפה.
זאת הסתכלות מאוד מודרנית במרכאות, ושוב אני אגיד שיווקית, למרות שזו לא המילה המדויקת, כי לשאול מה התפקיד, כי אתה רוצה לדעת מה התכלית שלו.
בדיוק.
ואנחנו חוזרים שוב לעניין של התכלית. אבל זה מעניין גם מה שאת אומרת על ההיווצרות של השפה, כי למשל היווצרות הכתב התחילה כדבר מאוד טכני, תן לי שלוש חבילות קש, והבאתי למלך מצרים.
הכתב הוא כבר באמת, אבל גם, כבר איזשהו רידוד. בהתחלה הייתה שפה שנכון...
שזה עבר בעל פה הסיפורים.
כן. כן, אני, יש לי פה משפט. דרך אגב, זה לא רק... זה לא רק רוסו, זה הרבה אחרים, ואני בזמן האחרון גיליתי את הפילוסופיה המאוד מעניינת של מרים ילן שטקליס. אנחנו מכירים אותה כמשוררת, ואנחנו מכירים אותה בעיקר כמשוררת. והיא כתבה נורא נורא בקטן, ולא כמו רוסו, מין מסות גדולות. יש לה נגיד חיבור של שלושה עמודים שקוראים לו על ספרות לילד. אני מוצאת שם, אני קוראת אותו שוב ושוב ושוב, ואני רוצה לקרוא לכם, בסדר?
בטח.
מתוך על ספרות לילד. המבוגר עוטה נפשו קליפות כבדות של ניסיונות ודעות ודעת. שריוני מגן לנפשו. הסירו מעט מהקליפות האלו, ותראו מנגד נפש ילד. אותה נפש העומדת לפנינו במערומי אנושיותה חסרת כל מגן. כלומר, מה שהיא אומרת, וזה מאוד יפה בעיניי, זה שמבוגר הוא בסך הכל ילד עם הגנות. עכשיו, זה מאוד פרוידיאני, כי פרויד יגיד שכל כוח השיפוט שלנו, והשכל והתבונה שאנחנו עכשיו שמנו אותה במרכז, מה התכלית, למה זה טוב, השכל יגיד לנו מה זה טוב. כל אלו הם משניים. זה הכל אמצעי הגנה. אמצעי הגנה חיוניים, טוב שיש, אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים, יש. אבל בבסיס יש משהו אחר, שהוליד את השפה, שהוליד הרבה דברים. והבסיס הוא, לפי שטקליס, שני רגשות. פחד ממוות.
אירוס וטנטוס.
פחד ממוות, למה ילד או ילדה כל כך בוכים כשאימא או אבא הולכים מהגן, או למה כל כך קשה להיפרד מהאימא, אבא או דמות מטפלת כשהולכים לישון, כי יש קרבה מאוד לידיעה הבלתי נסבלת שהם יכול להיות שהם לא יחזרו. כן. זה הפחד העצום, הם מאוד קרובים לזה, אין עוד את כל ההגנות ש... ספיר, יש זמן, יש היגיון, יכול להיות שהם לא יחזרו, יש דבר כזה שהם לא יחזרו, הם מאוד קשובים לזה.
חרדת נטישה.
נכון. ויש גם... את התשוקה לאהבה, נראה, זה המניע השני. ומאוד מאוד הילדים קרובים לזה יותר מאיתנו, התרחקנו בגלל המגננות. זה מה שהיא אומרת. מעניין. ולכן היא אומרת, בן אדם שרוצה לכתוב לילדים, או לכתוב בכלל, הוא צריך להשיל... את כמו נחש, את כל המגנן, את כל מה שהוא יודע כמבוגר, ולכתוב מהנקודת מבט של הילד או הילדה שהוא היה, למה? כי זה לכתוב נקודה מאוד חשופה, שקרובה לפחד מוות ולתשוקה, לאהבה. וזה דברים מאוד חזקים שהיא אומרת, אני מסכימה איתה. לומדת ממנה.
גם יודע לעשות את זה.
יפה. וגם אני חושבת על משחק קוקו, שתינוקות כל כך אוהבים, אז הם צוחקים נורא כשאתה נעלם וחוזר, אבל זה אולי איזושהי צחוק היסטרי כזה של הוא יחזור, הוא לא... למעית שנייה, והם עוברים את כל רצף הרגשות שמה אולי.
בדיוק, זאת אומרת, זה לא היה כל כך נוגע להם, המשחק הזה לא היה הופך להיות נצחי, אם הוא לא היה עובד בדיוק על להפוך צחוק למשהו מאוד אמיתי, זאת אומרת, לעיסוק נפשי. הוא יחזור או לא יחזור. אז עושים איזה משחק, ואחר כך מחבואים, המשחקים בבסיסם, המשחק, רובם התפתחו מהקוקו הזה.
איזה קטע.
אז אנחנו באמת, הנושא שבחרנו להיום, זה חוכמת הילדות, ואני לא יודע, אולי את רוצה להגדיר את זה טיפה יותר טוב אפילו מהשתי מילים האלה, דפנה?
כן, חשבתי על זה סביב באמת כל השיח שיש היום, זאת אומרת, מה שמעשי גם אותי, מה יצא לי מזה, או האם...
מה יצ?
ככה קוראים לזה?
מה יצ זה של נורית זרחי בתנינה. היא הפכה את זה לדמות בסיפור.
כן. לא זכרתי שיש שם את הדמות מה יצ, מקסים. אז כל השיח של מה יצא לי מזה, ומה אני אלמד, מה הסיפור יכול ללמד, לאן הוא מקדם אותנו.
מוסר השכל חזר לאופנה.
מוסר השכל, כן. וחשבתי על זה סביב איזושהי הרצאה שהייתי צריכה לתת, בהקשר מסוים של תפקיד הספרות והשירה. איך הספרות והשירה יכולים לפתח את הילד? זאת בעצם הייתה השאלה שהייתי צריכה לחשוב עליה. חשבתי...
אבל זו תשובה בגוף השאלה. הספרות והשירה יכולים לפתח.
אבל התשובה שלי היא אחרת. התשובה שלי שברור שהם לא צריכים לפתח. שהילד הוא מפותח מספיק. אני מדמיינת ילד או ילדה שבכל, אנחנו אומרים שבכל מבוגר יש ילד קטן. זה נכון וזה טריוויאלי, אבל בכל ילד ובכל ילדה יש קשיש קטן, זה מה שאני חושבת, ורב ניסיון יושב לו, מאוד מאוד חכם. לא יודעת אם הוא רב ניסיון, כן, יש לו ניסיון שאין, שהוא לא קשור לזמן. וזה מה שאני חושבת, ולכן אין שום טעם לפתח את זה. אנחנו המבוגרים שצריכים להתפתח, ואיך להתפתח? על דרך החזרה לאחור, כלומר לחזור למבט.
דיס פיתוח.
דיס פיתוח, כן, להתפתח באופן פרדוקסלי, על דרך חזרה לאחור. זה המחשבה שהייתה לי, אני חושבת שיש הרבה קלאסיקות לילדים, ובכלל ספרות במיטבה, ספרות ילדים במיטבה מזכירה לנו את זה.
אז יש לי שאלה שרשמתי כן. מראש, ואני מקווה שתביני אותה בהקשר הזה, שבעצם יש טענה שאנחנו נוטים כחברה לעשות גלוריפיקציה לילדים, להגיד שהם יותר חכמים, יותר תוארים, שבפועל הם בני אדם פחות מפותחים, כמו נניח כלבים. אגב, הכלבה שלי אימצת עכשיו.
אני חושבת שאין שום קשר בין תוהר לבין ילדות, זאת אומרת, אני לא רואה בילדים ילדים תהורים, אבל אני חושבת שיש בהם מקום, במובן שמה שדיברנו קודם, של שטקליס דיברה, שהם קרובים יותר, אולי זו מיסטיפיקציה, שהם קרובים יותר לאיזושהי אמת יסודית, ולכן הם קרובים יותר לשירה. והאמת הזאת, כמו שאמרנו, הם לא מלוכלכים עדיין בכל הניסיון ובכל אמצעי ההגנה שמגנים עליהם מפני האמיתות הכל כך מהותיות שמניעות אותנו לפעולה, שזה פחד מוות ותשוקה לאהבה. פרויד קרא לזה יצר חיים ויצר מוות. זאת אומרת, אני לא היחידה שחושבת ככה ש...
אולי בגלל שהילדים הם כל כך חשופים וכל כך פעורים להכל, והעולם, אתה מכה בנו בעוצמתו, אז אולי הגיל הוא הולך ויורד. זאת אומרת, היום ילד, אני רואה את זה אפילו בין... ההבדל בין הבנים שלי, שהילד הגדול שהיה בן 10, הוא לא התנהג כמו שהילד בן 10 היום מתנהג. זאת אומרת, זה כל הזמן הולך ויורד. משהו, הפתיחות הזאת לעולם, יותר מדי ידע חיצוני ופחות מדי פנימי, שהוא יותר קשור למה שאת אומרת, ולכן אולי גם יש פחות עניין או הבנה לשירה, הם רוצים דברים יותר ברורים, לא לבזבז את הזמן על איזה שיר, למרות שאני מקריאה לו לילד בן ה-10, לא בן ה-18, מקריאה לו שיר, אז הוא כן יקשיב עד הסוף, אבל יש משהו כבר שהוא כבר לא שם.
כן, כשאני מדברת על ילדים, אני באמת חושבת על ילדים יותר קטנים, אבל כשאת מדברת שלילדים אין כוח, יכול להיות שילד בן 10 כבר באמת אין לו פניות, אבל אני חושבת שזה קודם כל ההורים, הרי ילד, אני מדברת על ילדים בני 2, 3, 4,
כן.
בשבילי לכתוב לילדים כאלו, זאת אומרת, בגילאים האלו, זאת המטרה, כלומר, יש לי הרבה מה גם ללמוד מהם וגם לדבר איתם, מאוד מעניין לי לדבר עם שוב, מתוך מה שאמרתי, שככל שגדלים שוכחים אמיתות יסודיות, והם כן. עדיין קשובים לסאונד של השפה, לצליל, לקצב, הם לא שוכחים את זה. אחר כך, הרי ילד, גם ילד בן שנה, ששרים לו שיר ערס. אז דיברנו על זה, מאיה, באחת הסדנה שהיית בה. אז הוא נהנה מהמוזיקה של השפה, והאימא נהנית מהתכנים שהם הרבה פעמים מפחידים, ואז יש פה איזה דואלי, זאת אומרת, איזשהו משהו
משותף. קטרזיס משותף.
בדיוק. אז זה הגיל שמעניין אותי. עכשיו סיימתי לכתוב, ואני כמעט לא כותבת את התמונה האחרון לצערי, בגלל המקצוע המאוד תובעני. סיימתי לכתוב, לשמחתי, סיפור על טווסת, בשם אלישבע, והסיפור...
טווסה?
קוראים לזה טווסת, התברר לי, אחרי שחקרתי, לא אומרים טווסת.
יפה.
כן, מילה יפה,
כל פעם אנחנו מגלים פה מילים חדשות, או דרכים חדשות להגיד מילים, כן.
כן, זאת טווסת.
וואו.
ויש הרבה חרוזים.
כמו טייסת.
טווסת. והסיפור הוא, מעבר לזה שאני אשמח, אני לא כותבת, אני לא יודעת לאן אני כותבת, אני כותבת ואז זה יוצא ככה, אבל אני חושבת שאני מכוונת אותו גם לילדים מאוד מאוד קטנים, ואז יש המון פיק-פיק וציק-ציק, יש המון באמת קצב, משחק עם המוזיקה של השפה. אמא, איפה התחלנו? למה התחלתי להגיד את זה?
דיברנו על מוזיקה, חזרתיות, זה מעניין אותי לשאול על זה באמת, אגב, העניין של להקריא לילדים קטנים.
כן.
זה יש את הקטע שאת מקריאה להם, ואת מתעסקת הרבה בחזרתיות, אבל יצא לך שיקרית והם יצבנו אותך כי הם רוצים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, וכבר נמאס לך, או שזה לא...
לא, מאוד נהניתי. ברכבת יושבת ארנבת. אני זוכרת שקראתי את זה לבנות שלי שוב ושוב ושוב, עד שידענו את זה בעל פה, וכל כך נהניתי עוד פעם. אני רציתי עוד פעם. נהניתי, תלוי איזה סיפור, כן? לא כל אחד. ברכבת יושבת ארנבת, אני יכולה לקרוא את זה, וגם בוקר טוב, לילה טוב ירח, נכון?
כן.
רוצה להקריא לנו משהו? אני רואה שהבאת עם ספר.
הבאתי את נורית זרחי, כי רציתי, אולי זו שאלה שגור רצה לשאול לגבי החזרתיות, כי אני מרגישה שהשירים הנצחיים האלו של הילדות, שאנחנו זוכרים אותם, לוקחים אותם איתנו בנשמה, בלב, באמת מזכירים לנו את החוכמה הנשכחת של הילדות. אז אני יכולה לקרוא שיר ו... לחשוב עליו, על מה, מה, מה אנחנו לומדות ומה אנחנו לומדים מהשיר הקטן הזה. רוצים?
כן, בטח. כן. גם מה שקודם אמרתי על הגיל של, לאיזה גיל השירים מכוונים, שאת מדברת על ממש ממש קטנטנים, השירים של נורית הם לא לקטנים.
נכון.
גם אפשר. כשאני כותבת, אני חושבת על ילדים יותר גדולים, שזה מאוד מעניין, כי הנה יש לי את המשהו הזה של לפצח, את ה... להגיע לנפש דווקא של הילד שהוא טיפה יותר, שהוא כבר כאילו עוד רגע לא שם, ואני כזה, אבל... תישאר עוד רגע ותקשיב לי, ויש לי איזה משהו כזה שאני נמשכת לשם.
אבל הוא תמיד גם שם, תלוי על מה אנחנו מדברים. אם את לא מדברת שוב על איזשהו, לא יודעת מה, משהו שספציפית לגיל מסוים, אם אנחנו, בואי נחשוב על זה רגע דרך שיר שהוא באמת כביכול לילדים יותר קטנים, אני לא בטוחה. ילדים יותר קטנים ייהנו, תכף נדבר, לשיר קוראים... שיר ערס, דיברנו על שיר ערס.
נכון.
והערס פה, כלומר, זה אם ככה קוראים לשיר, אז הערס זה מאוד מהותי בשיר, והערס בא לידי ביטוי בקצב. אז כבר בוא, אני תכף אקרא אותו, אבל כבר בוא נגיד שהקצב בשיר יש לו תפקיד לא פחות, ולדעתי בתשתית, יותר מאשר המילים, מה שהיא אומרת ממש. קודם כל יש קצב.
המוזיקליות של השיר באה לפני הפירוש של הטקסט, את אומרת.
כן, שיש.
כן, כן, לגמרי.
הריתמוס.
כן. אני חושבת גם פתאום על המילה ערס, שהיא עם עין וסין, ועל המילה ערס, שהיא עם א' וסמך, פתאום זה מתעתע.
נכון, כי בכל שיר ערס יש גם ערס באלף.
כן.
כן.
מעניין.
כמו שבכל... בכל מה שמניע אותנו, שוב, אנחנו חוזרים לבסיס של הבסיס, יש ערס ויש תשוקה. כלומר, זה ביחד, אי אפשר להפריד את זה. אוקיי. ערס. אנחנו צמחנו מן הים. עם ההרים, הכוכבים, הלוויתן. עם הממוטות, החבושות, הלבנה. לפני, לפנים, לפנם. לפני, לפנים, לפלם. אנחנו בבטן ים. על כף אי עלינו. אבל מי הם אנחנו? לא גל? גל עולה ועולה עד הר. גל יורד ויורד עד אפר. עולה ויורד ולפנם, כי כולנו, אנחנו ים. עצום עיניך וישן, וסגור על הים בתוכן, כי בחוץ ובפנים ים. לפני, לפנים, לפנם. אני חושבת שזה גם שיר מאוד לקטנטנים. שיר ערס, באמת.
זה כזה
כמו גלים קטנים כאלה שכזה...
זה הירסול. מקפיצים אותך
כזה הירסול, אבל כזה הירסול כזה... כאילו לא מה... ווף, ווף. לא יודע, כאילו יש פה מקצב קטן. הוא לא הכי מרגיע, הוא כזה קצת מרגיע.
אני מרגישה שהוא מאוד מרגיע, אבל יש בתוכו, כמו בכל שיר ערס מרגיע, יש גם את הערס ה...
הכוחות האחרים שנכנסים.
כן. אז שאני אספר לכם מה אתם רוצים, שאני אספר לכם מה אני שומעת בשיר?
בטח,
בטח.
מה אני לומדת ממנו, מה אני נזכרת בו. כי שוב, אם אני אחזור על מה שחשבתי, שזה שירי ילדים במיטבם, מזכירים לנו שהילדים חכמים מספיק, ואלו אנחנו המבוגרים שצריכים להתפתח לאחור, כלומר, להיזכר בחוכמה שלהם. ואז, שוב, אני... אפלטון אמר את זה, אפלטון, פילוסוף יווני, גם המאה הרביעית לפני הספירה. אם אני חושבת על כמה הוא היה חכם, אז ברור שלא התפתחנו לשום מקום, או שלפחות צריך להיזכר בחוכמה שלו. הוא אמר שאין דבר כזה ללמוד משהו חדש. הכל, אנחנו צריכים פשוט להיזכר בחוכמה שהייתה לנו, ושכחנו. וגם פרויד, מה הוא חושב שהמהות היא בילדות, הרי. זאת אומרת, זה עקרונות מאוד...
בסיסיים בפילוסופיה.
בדיוק.
ופה אנחנו מדברים על הים, שהוא בעצם הרחם שלנו, כי כולנו הגענו משם. זאת אומרת, בעצם...
הרגש האוקיאני.
הוא כאילו הידע הקדום ביותר בשבילנו.
נכון. אז הנה, אז רציתי לשאול אתכם, מה זאת אומרת צמחנו? היא מדברת פה על ראשית, על לפני, לפנים, לפנם, לפני... היא מספרת לנו מין מיתולוגיה של ראשית. אז מה זה אומר? באיזה מובן אנחנו צמחנו מהים? אז למשל, גור אמר שאנחנו צמחנו מהרחם, מימי השפיר, כולנו, מבחינה... אפשר עוד ללכת עוד יותר אחורה.
אני התכוונתי אבולוציונית, גם כל אחד מאיתנו נולד מתוך הים כיונקים, וגם כיונקים עלינו מתוך הים אל היבשה.
נכון, אז זה כבר גם וגם, שגם וגם, דרך אגב, אצל נורית זרחי, אני חושבת, ובכלל, בכל, שוב, המשוררים, שוררות, סופרים, סופרות, למבוגרים ולילדים, אי אפשר בלי גם וגם, אי אפשר, או, המציאות, אם אנחנו אומרים, היא או-או, נכון? יש חוק מאוד בסיסי של המציאות, זה או שיורד עכשיו גשם, או שלא, אין אפשרות שלישית. נורית זרחי, וכל מי שנוגע בפואטיקה, כותב או כותבת, בגלל שיש אפשרות שלישית, אנחנו מדלגים על האפשרות שלישית, אנחנו מקפיצים את ה... אנחנו חיים, הפואטיקה היא האפשרות השלישית, היא גם וגם, ולא או-או.
יפה.
אז הנה, גור אמר... גור אמר שאנחנו צמחנו מהים במובן שבאנו, עלינו המיתולוגי. כולנו.
המיתולוגי.
זאת אומרת, באנו, בהתחלה היה הכל ים, ואז באנו משם. וחוץ מזה, אנחנו באים מהמי כפרטים, אנחנו באים ממי השפיר, ואני רוצה לחשוב על, להגיד עוד משהו, שאנחנו באים מהים במובן הזה, כשהתינוק נולד, אז עוד אין, העני הוא משהו מתפתח. כלומר, אני, משהו מה שמבריד ביני לבינך לבין גור, זה משהו שהתפתח. עכשיו זה ברור שאנחנו... כל אחד שונים. מאיתנו שונים, בדיוק שונה. אבל בראשית היינו ים. כלומר, באנו ממקום שעוד אין הבחנה, והתינוק הוא גם אמא והוא גם אבא, אין הבחנה.
היינו הזה... תאים, והתאים הם עם נוזל, והאוספי נכון. תאים הזה הפך להיות בן אדם.
בהתחלה זה... והכוכבים בכלל. כן, אבל גם התינוק, עוד לא מב... בראשית ימה, בראשית התפתחותו, הוא לא מבחין בינו לבין אמא, נכון? הוא יש מין...
כן,
מקום...
הוא תאים, הוא...
כן.
הוא תאימה.
תאימה, יפה. ואז אני חושבת שיש שם המון חשיבות בידיעה הזאת, שפעם מזמן היינו, אנחנו, הערים, הכוכבים, הלוויתן, הממוטות, החרושות, הלבנה, היינו כולנו משהו אחד, יש בינינו משהו משותף, רב המשותף על, על השונה. ומה המשותף? מה המשותף ביני לבין ממוטה וביני לבין הר? אנחנו נמצאים, אבל אנחנו יכולים גם לא להיות. זה הבסיס. זה הבסיס שמזכיר לנו כל שיר וכל שירה טובה, שעם סיפור מסוים, כן, אי אפשר להגיד, לפני, לפנים, לפנם, היינו אחד, אנחנו, עם הממוטות, החורשות, הלבנה, ואז היא עוד חוזרת ואומרת, על כף אי עלינו, אבל מי הם אנחנו? לא גל, גל עולה ועולה עד הר, זאת אומרת, כולנו גל, אנחנו לרגע פה, לרגע כבר לא פה, הכל מתפרק, ועוד פעם, ועוד פעם, לכן זה היסוד גם הארסי, הפחד שיש בשיר הזה. ובתוך כל הבלגן הזה, עצום עיניך וישן, בתוך ה...
מי יכול לישון בלחץ הזה?
לא, יש בזה גם משהו מרגיע. יודעת, אנחנו פה, ועם כל הצרות שלנו, זה ייגמר עוד שנייה, או שעוד שנייה יהיה סיפור אחר, ומישהו אחר יהיה פה. זאת ידיעה שאני חושבת שגם בילד בן שנה...
גם דרכו של עולם הוא ה...
נכון.
של ללכת ולבוא, של החזרתיות, של הגלים של הים.
נכון.
כן, זה אלמנט שיכול להרגיע, בטח.
זה מקסים. זה מאוד, זה מרתק איך שאת מצד אחד מנתחת, אנחנו פעם ראשונה פה, אני חושב, בפודקאסט מנתחים בצורה אנליטית איזשהו טקסט או שיר, ומצד שני, את כל כך מלאה בכתיבה שלך ברגש, ובכתיבה לא דידקטית ולא... אז כאילו, זה מעניין אותי לשאול אותך איך זה, איך כאילו את רואה את זה מבחינת הקריירה שלך,
כתיבתית?
לא, בכלל, כאילו, איך את בעצם משלבת בין השניים? כי זה נראה שזה צריך מאוד עובד יחד.
כן, אני, קודם כל אני לא חושבת שזאת הייתה קריאה אנליטית, אני מקווה שלא, אלא מתוך, הרבה מתוך ה... אני קודם מתחברת לשיר, מתחברת, ואז אני מתחילה לחשוב עליו, ואז לי, דווקא הפוך, גם וגם וגם, זאת אומרת, בשבילי זה עיקרון מכונן בחיים, אז אני גם קוראת אותו כילדה, וגם קוראת אותו כמבוגרת, וגם מבחינה פילוסופית, וגם... אני חושבת שיש חיבור מאוד גדול, בכל אופן בשבילי, חיבור מאוד פורה בין ספרות ילדים לפילוסופיה, ככה אני גם מלמדת, אני מלמדת את פרויד, דרך שירי ילדים, כי אני חושבת שירי ילדים מדברים אותו דבר, רק במילים פשוטות. נניח פה, או על יצר חיים, יצר מוות. ותמיד הסטודנטים, אני רואה, יש... אנחנו מכניסים בתוך הפרויד הזה פתאום את שירי הילדים, זה כל כך מקל וגם באמת מאוד כן. מבהיר. אז זה כן מתחבר לי.
גם בשירה שלך את משתמשת הרבה בדימויים כאילו מוכרים, שהם באמת כאילו מתכתבים עם, עם איזשהו...
מיתולוגיה ספרותית.
מיתולוגיה ספרותית, גם במקומית, כמו ארנבת ברכבת, וגם דברים באמת מאוד אולי... אוניברסליים, עוד יותר אוניברסליים. זאת אומרת, אפשר להגיד שגם זה אוניברסלי, גם ארנבת ברכבת, אבל...
כן. כשאני כותבת זה כמו, זה בא פשוט אסוציאטיבית, אני לא חושבת.
כן.
זה מגיע אסוציאטיבית.
אבל כאילו, כשאני מדברת על פרויד ועל ספרות ילדים, ועל מה ש... אז אני אומר, זה נשמע לי, זה מתחבר לאיך שאת כותבת, שזה כאילו, כן משתמשת בסמלים... עוד פעם, לא אומר שאת אומרת, בואו נכניס פה את הסמל הזה, אבל זה כאילו, זה...
זה חלק מהעולם שלי, פשוט.
כן, זה חלק מהעולם, וכאילו, את לא אומרת, רגע, אני לא אשתמש בדוב, או לא יודע מה, רכבת, כי כבר השתמשו בזה הרבה, ההפך. את כאילו אומרת, כל הסימבולים האלה, הם רק מחזקים את הרגש ואת היכולת שלי, ישר כאילו לתפוס.
כן.
נכון?
כן, אני חושבת שזה חלק פשוט מה... מהאופנים שאני רואה וחובה את העולם. כשיש שתי מורות מרכזיות שאני נשענת עליהן לאחור, שזה נורית זרחי ושטקליס.
כן.
שממש...
חיות בך.
כן.
כן, גם באמת זה משהו שהופך את ה... אנחנו מדברים היום על השירה, אז הסתכלנו, קראנו בספר שירים לאמליה ו... גם שמענו שאולי יש עוד שירים בדרך. סקופ, תרשמו לכם. ובאמת חלק מהסגנון, אפשר להגיד, במרכאות, זה האושר הזה של השפה מצד אחד, ודימויים, ומיתולוגיות, כמו שגור אמר, ומצד שני, הריתמוס והקצב והחזרתיות שאת מדברת עליהם, וזה איכשהו חי הכל ביחד בשלום שמה. ויוצר את היצירה שלך, ואז אני גם זוכרת שלמדתי שירה גם איתך בעבר, נחשוף פה עוד סקופ, וגם בכלל יש את הנושא הזה של לצטט מאחרים, אז אם זה כבר הפך להיות חלק מאיתנו ומהחומרים שאנחנו עיכלנו והפכנו את זה לשלנו, אז כבר זאת יצירה שלך, נכון?
כן, כן, אני גם באמת לא... אני כחלק מזה שאני, מהתפקיד שלי כראש המחלקה לתרבות בספיר, אז יש הרבה שיחות, יש מרצים שפוחדים פוחדים לתת חומרים, כי אז יגנבו להם, ואני לא מאמינה בזה. אני חושבת שאני, אין לי ספק שאם אני כותבת משהו, אז הוא הופך להיות, אי אפשר להעתיק דברים כאלו, ואני בטוחה שמי שאני שואבת השראה ממנו או ממנה, לא יחשבו שאני לוקחת. אני פשוט, זה חלק מהעולם המשותף.
טוב, כולנו רקמה של ציטוטים, כמו שאמר...
כן, בגלל זה גם מפתיע לפעמים שעדיין זה עולה כאיזשהו, כמו שהיה את התחקיר הזה לפני כמה שנים.
כן,
וואו, פלגיאת.
אתם אומרת, רגע, שנייה אחת, כאילו, אתם חיים בעולם הזה, אתם לא קולטים שמימים, כאילו, מימס, כאילו, זה פשוט... הדבר עכשיו, כאילו, כל העניין הוא שדברים מסתובבים, ואני חושב גם באמת, אם אני חושב על זה, נראה לי שהדור הצעיר, הם אפילו לא שופטים על בסיס כביכול מקוריות.
נראה לי שהם לא יבינו את הדיון הזה.
הם כאילו, זה ממש עמוק אצלם בתוך הזה, שהכל זה ציטוט על זה שאני משנה משהו, ואז אני יוצר עוד תוכן, כל התוכן הוא יצירה על בסיס...
כן, מצד שני, אני מרגישה שאם אני רוצה לעשות משהו בכתיבה שלי, זה כן להביע איזה קול מאוד ייחודי שלי, אבל דרך העולם התרבותי הרחב שבתוכו אני חיה.
כן. ודרך הבנה שבפועל, בסופו של דבר, אם יש לנו, כבני אדם יש לנו כל אחד זווית אישית, לא. זאת אומרת, גם אם אני ממש לנסה להעתיק בסופו של דבר, זה יצא אחרת.
נכון.
אני זוכר שאני העתקתי שהייתי ילד, העתקתי, היה לי חבר שידע לצייר ממש יפה, ניסיתי להעתיק אותו. זה לא יצא אותו דבר כמו שהוא צייר. זה היה עבודות אחרות. אם היו לוקחים את זה, אז מה זה משנה?
כן, יש... אני כשמשך שנים רציתי לכתוב ולא הצלחתי. זה היה... ידעתי תמיד שאני... מגיל שש ידעתי שזה משהו שיש לי. אני... ואני צריכה לעשות את זה שנים, לא הצלחתי. אז בשלב מסוים, אני חושבת גיל 18, משהו כזה, לא. זה היה יותר, כי כבר אהבתי את וירג'יניה וולף, אולי 24. רק בגיל 30 הצלחתי להתחיל לכתוב. לקחתי ספר של וירג'יניה וולף, שקוראים לו אל המגדלור, בתרגום של מאיר ויזלטיר. עוד הייתה מכונת כתיבה, והתפסתי את כולו מההתחלה ועד הסוף, ופשוט נכנסתי לקצב. זה היה אחד הדברים שפתחו לי את הכתיבה אחר כך.
מדהים.
הקלדתי את כולו מההתחלה ועד הסוף.
גם אני הייתי מעתיקה שירים של כשהייתי ילדה,
זה...
זה מדהים, כי זה כל כך לא נחשב היום, כאילו משהו נורמלי לעשות דברים כאלה, אבל באמת פעם היו גם המון, נגיד שיעורי אמנות, היו אומרים, תצירי את היצירה הזאת שוב, ואף אחד לא חשב שזה לא אמנותי. זאת אומרת, זה היה חלק מלמידה של טכניקה, אבל דרך הטכניקה בעצם את כבר מכניסה עוד דברים.
נכון, אני גם מאמינה בללמוד בעל פה שירים.
כן.
יש לזה ערך, כי... אוכלים אותם, שומעים אותם, מדברים אותם, גם אם באותו רגע לא מבינים מה הערך. יש לזה, נכנס לדם.
את תספר לי טיפה על הקטע של איך התחלת לכתוב, איך כן זה קרה פתאום, או לא פתאום.
הגעת גם, התחלת מכתיבה לילדים?
כן, לא ידעתי, באמת לא ידעתי. מוריס סנדק אמר פעם, שאלו אותי למה אני כותב לילדים, אני מאוד מזדהה עם האמירה הזאת שלו. הוא אמר, אני כותב, ואחר כך מישהו מסתכל על זה, אומר, זה שיר ילדים.
נחמד.
ככה, אני באמת לא חושבת.
אז פשוט התחלת לכתוב.
התחלתי לכתוב, אבל לא כמו שאנחנו אומרים, התחלתי לכתוב.
כן.
לא כמו מאיה, מיטב שהתחילה לכתוב את זה משם זורם להצליז בקושי, ועד, לא, היום זה הרבה יותר קל. תמיד ידעתי שאני רוצה לכתוב, אף כתבתי המון יומנים ומחברות, לצערי אין לי אותם. ואז, זה מאוד סיפור ארוך, גם הייתי בת זוג של מרים קבסה, שהיא היום אומנית, והיא גם, הייתה נכנסת, קודם כל היא בכלל לא הייתה, סתם אני אומר, שוטפת את הבית. היא הייתה צובעת אותו פעם בשבוע, הבית היה מתוקתק. היא הייתה כל הזמן עושה ומציירת וצובעת את הבית פעם בשבוע, ואני בתוך החדר שלי, לא מצליחה להוציא מילה, ממש מילה.
כשאת אבל... יושבת ורוצה לכתוב.
ורוצה, אבל כל יום הייתי נכנסת. וכל יום וכל יום וכל יום, עד שבסוף נניח, אז אחת הדרכים הייתה להעתיק סיפורים ושירים שאני אוהבת.
זה מדהים עם המכונת כתיבה גם.
עם המכונת
איזה
כתיבה.
איזה קצב.
כן. ואז הרגשתי שאני הולכת לעבודה שלי, כי אני...
כי את עסוקה בעשייה,
ואת כותבת. בעשייה בכתיבה, כן? ובסופו של דבר, אחרי שנים, יצא מזה טקסטים שלי, כן.
כמה שנים? מי השאלה וזה? לא, מעניין, זה...
הייתי בת 12, משהו כזה. אני לא כל פעם כתב,
כן,
העתקתי,
לא,
אבל זה היה
מדהים
דרך...
התהליכים,
אבל
כן.
זה מעולם לא היה אצלי בספק שאני אכתוב, ועדיין אני גם חושבת שעוד לא, אני עוד אכתוב הרבה. אני חיה, יכול להיות שבגיל 120, כן, אבל יש לי איזה ביטחון, איזה ידיעה ש... שגם אם נגיד, אז אני לא, אז אף אחד לא יקרא את שירים לאביגיל. אני אכתוב את זה, זה ככה זה.
כן.
זה בסדר.
כן. כי, לעצם מעשה הכתיבה. הוא...
כי יש לי משהו להגיד.
כן.
שהוא שירים לאביגיל. הוא צריך לצאת.
זה
בסדר.
יפה. ואז כמה אביגיל כבר?
וואי, זהו.
מחכים הרבה זמן.
אביגיל בת 14 בגופה כזה.
וואו.
אבל בסדר. יש לזה זמן משלו, באמת הזמן הזה.
אינקובציה.
אחר. אחר, לכתיבה, בשבילי.
אז אחרי ה-12 שנים האלה, מה יצא שמה? איזה...
יצא, נסעתי עם דנה, שהייתה בת זוג שלי אז ללונדון, ואני ישבתי כל יום וכתבתי את הסיפור הראשון, גם כתבתי את המאסטר וגם כתבתי את הצו מצב, שהסיפור שאני חושבת שהוא היום מסתכלת עליו, באמת יש בו יותר מדי תיאורים ופחות מדי עלילה, אבל
פחות... או בעברית פחות מדי עריכה.
אבל הייתי אז נורא, בסדר, זה יצא ואחר כך יצא.
זה היופי של מיוחד הספרים הראשונים.
נכון.
אני חושב.
בטח.
כי אחרי זה מסתכלים ואומרים, וואו, אבל מצד שני, התמימות הזאת, אגב, התום שבילדות ככותב, אז זה גם משהו, כאילו, היום אנחנו כבר רוחים את עצמנו עוד לפני שאנחנו כאילו, נכון? כאילו, היום... זאת אומרת, מתוך הניסיון אנחנו כבר רוחים, אז כאילו, כבר יודעים כאילו לתקתק את זה וזה, ואז כאילו...
למרות שתמיד העין מבחוץ היא מאוד מפתיעה ומאוד כן. עזרת, אני חושבת. היום אופרה עורכת אותי, שהיא ממש... זאת אומרת, זה לא התפקיד שלה,
כן.
אבל יש לה, לא מספיק שהיא מאיירת מאוד טובה, יש לה עין מאוד טובה לטקסט, והיא... נניח כיף. בסיפור הזה ששלח, אני שיניתי המון המון קטעים בגלל שהיא אמרה שהאיור פה לא מסתדר או משהו.
כל, כל מבוגר צריך עוד מבוגר שיאמין
נכון?
בו.
נכון.
אז איך את באמת בעניין הזה, נשמע לי שאני כבר יכול להבין בערך, אבל אנחנו ככה לפעמים מדברים פה על העניין של התפקיד העורך או העורכת, מתערב או לא מתערב, ויש טענה שאומרת, נגיד לדוגמה, אוריאל קון, מול של תשני שמות, שטוענת שהכותבת צריכה לבוא כבר אחרי עריכה עצמית מאוד מאוד עמוקה, כיוון שבעצם שם אני מצאת היצירה בעיניו, כאילו במה ש...
שהעריכה היא חלק מהיצירה? או שרק משם להתחיל?
מה שהכותבת... כתבה, זה קודש, זאת אומרת, אז היא צריכה לערוך את עצמה, לא להביא את זה כאילו, זאת אומרת, או לא לערוך, זאת אומרת, מבחינתו, תכתבי ותשלחי, אבל כאילו, אחרי זה בגדול כן, או כן, כן, לא, לא, אבל עוד פעם, אני לא רוצה סתם להגיד משהו שהוא לא בדיוק אמר מילה במילה, אבל מין תפיסה כזאת של מאוד, אגב, תאורה לגבי לגבי הטקסט, כאילו, המקורי או...
אני לא חושבת שכותב יכול לערוך את עצמו. אני חושבת ששוב, שצריך מישהו אחר, ואני גם לא חושבת שהטקסט זה דבר קדוש, כשאני, גם אם אני כותבת, זאת אומרת, אני שמחה לשנות אותו כן. מתוך דיאלוג עם מישהו או מישהי שאומרים לי שזה לא מספיק מובן, או יש כאן משהו שהוא לא...
גם יש דברים שהם רואים שאי אפשר מתוך הכתיבה, כי אנחנו בתוך איזשהו
בתוך, כן.
בועה כלשהי.
נכון, ו... צריך, את יכולה גם לא לקבל, ואז אוקיי, אז מתווכחים, או, אבל הטקסט
אבל
הוא לא קדוש.
אבל אז את יותר חזקה מה... בעמדה שלך, זה גם חשוב.
כן.
מה נהיה אם נגיד להומרוס היה עורך?
הוא מלא סיפר את זה כל כך הרבה פעמים בעל פה, שבסוף הגרסה הכי טובה שרדה, לא? או שהתגלגלה על האחרים.
בדיוק, יכול להיות שתוך כדי הגלגול נעשתה עריכה טבעית.
כן. אמרו לו, תשמע...
נשארו החלקים המעניינים.
תשמע, תעבוד על זה עוד קצת. זה לא...
כן.
אודיסאוס פה טעה בגדול. כן, צריך לדבר פעם על האודיסאה הזאת. הייתי מורידה שם כמה קטעים. כן, אז באמת...
אולי יש לנו עוד נושא פה שצריך פעם לדבר עליו בפודקאסט, בפרק אחר, על מיתולוגיה לילדים.
אני מאוד אוהבת מיתולוגיה, דרך אגב.
כי אוהבים נורא, כאילו, זה גם חלק כזה, נכס צון ברזל של התרבות החילונית כביכול, שאנחנו מלמדים מיתולוגיה.
שמעללים את זה.
כאלה, אז מצד אחד יש את הספרים שהם כאילו יותר... כמו שהיא, ויש כאלה שהם באמת יותר דידקטיים על זה, וכל מיני דברים, אז...
קודם כל, המיתולוגיה עצמה היא נוראית, כן? לא נפתח את זה פה, אבל כל שמה או נגמר באונס, והאנשת הקורבן, וכל מיני דברים נוראים, ו...
אבל יש שם גם המון המון...
והמון יופי לצד זה.
כן, דמיון, ו...
וכל הסיפורים שאנחנו מספרים עד היום נמצאים שם, אז... בגלל זה העיבודים לילדים הם נורא חסרים, כאילו, כי הם חסרים את כל האירוס המטורף הזה שמפעיל שם את הכוחות.
נכון.
ואז יוצאים הרבה פעמים סיפורים שטוחים כאלה של, הוא אמר, היא אמרה, היא הייתה יפה, היא לא הייתה יפה.
כן, אבל תסתכלו, אנחנו מדברים על התפתחות, והתחלנו מזה, אז איך אפשר להגיד שאנחנו במפותחים באיזשהו אופן יותר מאשר התרבות הזאת שבה נכתבה המיתולוגיה, שיצרה את כל המיתולוגיות האלו. או על סיפורי התנ"ך, אי אפשר להגיד שאנחנו, יש לנו מדע מפותח, אנחנו מפותחים יותר. ושוב, אם אני חוזרת לשירי הילדים, שירי הילדים מזכירים לנו את המקום החכם הזה שממנו באנו, זה מה שאני חושבת. והמקום החכם שיש בכל ילד וכל ילדה, ואני לא חושבת שזה מיתולוג, כאילו איזושהי העלאת הילדות, זה רק להיזכר רגע שמבחינת הילד זה, גם להר יש נשמה, וגם לחתול, וצריך להתייחס אל כולם נניח בכבוד. אנחנו שוכחים כשאנחנו גדלים את, 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 את זה שכולנו פעם היינו ים, ביחד, באותו, באותה, וזה נכון, כי תראו איזה מחירים אנחנו משלמים על ההתנקרות. מהטבע, מבעלי החיים, מלהגיד אנחנו אלו החשובים, ועכשיו כל, אנחנו עכשיו מנצלים, או...
ולהגיד מי יותר חשוב בתוך אנחנו החשובים, זה גם...
זה המרחב של, שהוא כל כך חשוב, לזכור
וזה,
אותו.
וזה רק השירה גם מאפשרת, כי ברגע שזה הופך להיות סיפור, עם עלילה, נכון? ודמויות, ותמה, אז הוא כבר לא שם. נכון?
אלא כן, אני חושבת שיש סיפורים שהם שיריים, זה הסיפורים שאני יותר אוהבת גם למבוגרים, שהם לא משכיחים כל הזמן את הרחש בחש ערס מתחת למילים. כי המילים, כן, כבר עושות סדר, אבל יש מילים מסוימות, או יש סיפורים מסוימים, שנותנים מקום לתוך הבלגן.
אגב, דורית זרחי.
נכון, למשל.
מילים ש...
אז היא אחר כך אומרת לי שאין שירה לילדים, וחשבתי שאני אמרה, אבל כל מה שאת כותבת מראה הפוך.
כן.
בסדר?
כן, אני חושבת שיש לה שם איזשהו סדק.
יש אולי אכזבה, אבל זה ממקום אחר, כן. אני לא יודעת, אני לא רוצה לנתח אותה, אבל השירים שלה אומרים אחרת, זה מה שאני רוצה להגיד לה. נורית, השירים שלך מספרים סיפור אחר לגמרי.
והם גם כאן עדיין, זאת אומרת...
ברור, הם תמיד...
גם אם היא לא תכתוב עוד שירים, היא כתבה כל כך הרבה ש... שאפשר מהמקום הזה אולי להגיד. זה, טוב, זה נורא מורכב.
מאי, יש פה שאלה שאת רשמת שמאוד מעניין אותי לשאול?
קודם כל, אני כותבת שאלות, לא רושמת אותן. אני רושמת לרשימת מקולת. כן, איזה שאלה?
אוקיי, אני אקח לתשומת ליבי.
רגע של חינוך, כן.
שאת בעד לחשוף את הילדים לצער וכאב, לא להסתיר את האמת, לא עדיף לרפד את הילדות בצמר גפן?
אני לא בעד לחשוף את הילדים, החיים חושפים את הילדים לצער וכאב, יש כמו שאמרנו גם צער של פרידה מאימא או אבא בגן, והחיים מלאי צער וכאב, פשוט אי אפשר, אני לא בעד לטשטש את ה... אני בעד לעדן אותם ולתווך אותם, אבל לא להדחיק אותם. ואני חושבת שספרות זה מקום מצוין לתווך.
סוג של תיווך.
כן, באופן מעודן, לא כמובן נזרוק להם את זה כמו שזה. אבל החיים, הילדות, וואו, מי מאיתנו לא זוכר איזה כאב לב יש בילדות. יש גם הרבה עושר, תקווה, אבל כמובן שיש כאב וצער. ואפילו אין את ממד הזמן להגיד, אוקיי, יהיה בסדר, זה אנחנו נותנים לאמא, אבא שיגידו. אז אני חושבת שהשירים האלו, יש שירים מסוימים, סיפורים מסוימים, שמכניסים קצב לכאב, חרוז, יופי.
כן.
זה מה שאני מבקשת.
אתה קורא את זה ככה בסבבה, בחרוזים, וגומר את זה שהגרון שלך עומד חנוק מדמעות.
או שגם וגם, ואז זה גם איזשהו שחרור.
כן.
כן, האמנות היא סוג של סובלימציה, זה גם פרויד דיבר על זה, שזה אחד ה... דרכים הכי נעלות לעשות עיבוד לחוויות של החיים. אז אם ילד הוא כל כך הכל חזק לו, וכל רגע שהוא פעם ראשונה חווה אותו, והכל עוצמתי, אז רגע לתת לשיר או להורה לעזור ולתווך.
הוא לא כל כך, דרך אגב, הוא אמר שיש הרבה משותף בין סוטה לבין אומן. ההבדל היחידי... כי למה, מה הקרוב, מה המשותף? זה קרבה מאוד משמעותית ללא מודע, לכל מה שמתרחש. האומן עושה סובלימציה והסוטה לא, אבל אנחנו חיים על החומרים האלו, כותבים מתוכם, עושים מתוכם, או עושים דברים נוראים מתוכם, אבל המשותף הוא הקרבה ללא מודע.
והכוחות החזקים שמניעים את יצר האדם.
כן.
כן, טוב.
אז כולם עוסקים בפוטנציה.
גם הייתה לו מילה מצחיקה לזה, זה פרוורטים.
פרוורטים,
כן. כן, השירים, אם נסתכל לספר, הם חושפים הרבה מכאבי החיים.
מה, השירים לעמליה?
כן, יש פה הרבה. יום הולדת שנגמרה, והאבא שהלך. והאימא שאיננה, והסמלות בארון של מרים אלן שטקליס שמה.
כן.
ויחד איתם בארון, לא?
כן, אני קראתי פשוט פרשנויות, מרית בן ישראל, אני חושבת שהיא פרשנית מאוד מעניינת, היא באמת כתבה משהו יפה על הספר הזה, והיא כתבה טוב ספר שמתחיל בזה שאימא הולכת, ונגמר בזה שאבא...
כן.
לא נמצא, ובאמת לא שמתי לב שכתבתי את זה, שזה ככה.
שגם ערכת ככה את זאת אומרת, בחרת את הסדר הזה, כן.
לא היית מודעת לזה שזה מתחיל עם אימא ונגמרים באבא?
לא, אימא הלכה, אני אמרתי, ההוצאה אמרה לי שאי אפשר לפתוח עם שיר כזה עצוב את הספר. אמרתי, החיים מתחילים כשאימא הולכת, אני מתחילה עם אימא הלכה. לא שמתי לב שדווקא השיר האחרון הוא שיר שאני מאוד קשורה אליו, שקורא לאבא לבוא, זאת אומרת, אבא לא ממש שם, אולי, אני לא יודעת.
פתחנו עם השיר הזה את הפרק.
כן?
יכולים לגלות לך עכשיו.
בוא אבא בוא. כן. זה קריאה לאבא שיבוא. כן.
וזה השיר שבחרת לסיים איתו את הספר?
כן. כן. כי הוא שיר מין שסוגר את היום.
שיר הרס.
שיר הרס, כן. אני חושבת, אם אני זוכרת, זה שירים לאמליה, וזה בא לי מתוך משפט שאמליה הייתה אומרת, כשהיא הייתה הולכת לישון, קוראת לאבא שלה, בוא, אבא, בוא, בוא, אבא, בוא.
גם היה מרדים אותה.
כן, והוא היה אבא גם הרבה פעמים, אבל לא תמיד, היא לא גרה עם אבא, היא גרה גם וגם.
כן, זה מעניין, הרגע הזה שלפני שנרדמים, והילד כל כך... תמיד יש ילדים שמבקשים כל כך הרבה דברים שם, גם את המשאלות שלהם, אבל גם בדרך כלל זה מתרגם לתביאו לי מים, תביאו לי זה. שזה...
כן, כאילו להשהות את הרגע כן. של פרידה.
אז כל השיר הזה הוא על, ה...
בעצם על הרגע הזה.
כן, על התפר הזה.
כן, כן.
רגע לפני החלומות.
נכון, ומה שקורה בשיר הזה, שהיא מבקשת שהוא יבוא, והוא לא שם, אז היא אומרת לו, ספר לי, על... ספר לי, ספר לי, ובעצם מה שקורה, שהיא מספרת את הסיפור של עצמה, שזה... אני יודעת את זה אחר כך, אני לא... תוך כן. כדי זה...
ברור, לא יודעים כלום.
נכון. אתם, כשאתם כותבים, אתם יודעים מה, לאן זה הולך?
הרבה פעמים לא.
אני עכשיו בכתיבה של המשך של הטליון המוזב, שזה ספר נוער. נוער צעיר, אבל וואו, חשבתי שעשיתי לעצמי כזה, כן, אאוטליין, לא להתפזר, והחלטתי לעזוב את האאוטליין.
וללכת את אייל.
וואי, וואי, הסתבכתי שם לגמרי, אבל זה כיף, ממש.
כן, וגם בסוף תחזור, זאת אומרת.
אבל בתוך שיר, אני לא יודע, השירים האחרונים שכתבתי היו די מזמן שהבת שלי אביגיל הייתה קטנה. אני לא יודע אם בתוך השיר, כן. אפשר גם לאבד בתוך השיר, בקטע טוב אני מתכוון, נראה לי.
עכשיו אני הלכתי לאיבוד 6 שנים בתוך שיר. רק תנו לי ללכת לאיבוד.
בתוך שיר אחד?
זה בעצם פיקצ'ר בוק, אבל פיקצ'ר בוק הוא סוג של שיר. כן. כי זה הדרך שלי להתמודד עם זה שאין שירה, פשוט לכתוב פיקצ'ר בוק שיש בו
את כל... זה מה שאמרנו קודם, כן.
נכון. אבל הלכתי לאיבוד, לא מצאתי את הסוף, והלכתי לאיבוד בצורה רק עכשיו, 6-7 שנים.
וואו.
מעניין שמדברים פה הרבה על סופים. כאילו בקטע של איך לגמור, איך לסיים סיפור, או שיר, או... כאילו יש לזה כל מיני דעות. זה מעניין, כי נגיד, אני זוכר שלמדתי פעם על קולנוע, ואמרו שם שכאילו זה לא כל כך משנה מה הסוף לסרט, בעצם אפשר להחליף את הסוף בעוד, כאילו כמו פקק כזה, שאתה יכול להחליף את הפקק, ובעצם הסרט עצמו לא ממש ישתנה.
לא חושבת
אבל
ככה.
אבל בסיפור כנראה זה שונה, אני לא יודע, כי זה כל פעם עולה פה עם כותבות, ו... העניין הזה של החשיבות של למצוא את
הסוף.
את הסוף, יש כאלה, מי זאת אמרה לנו שהיא מתחילה עם הסוף, שהיא יודעת...
תאמי שם טוב.
לא, זה איך אפשר.
היא אמרה שהיא יודעת תמיד את הסוף.
טוב, כי היא כותבת הרבה פעמים על סיפורים...
היא כולנו יודעים את הסוף של הסיפורים שלה.
בדיוק, ואז היא צריכה ללכת לאבד באמצע, זה משהו אחר, אבל זה...
אבל כאילו יש איזה, נראה לי כן איזה חשיבות. אני גם, דרך אגב, הספר שאני כותב עכשיו, אני מסתבך בו, אני יודע מה יש בסוף. ואני כאילו, מתי שהוא יגיע לשם איכשהו. יכול להיות שאני אופתע, כן.
שזה לא יהיה אותו סוף.
יכול להיות שלא, יכול להיות שלא.
יש את המשפט הזה ביידיש, כולנו חכמים בלילה, אז כולנו חכמים בסוף, זה נכון, רק בסוף אנחנו יכולים לדעת מה היה ביד, ולכן יש משמעות מאוד גדולה לסוף, כי אם סוף של סיפור הוא, בעצם הוא מקרין על כל מה שהיה.
נכון, זה באמת מאיר את כל הסיפור ב...
באור אחר, זאת אומרת, הסוף הוא משמעותי, אבל אני לא חושבת, אני לא יוצאת כשאני, מה, בסוף? סיפור הזה, נגיד, שהסתבכתי עם הסוף, חשבתי שאני יודעת, ובסוף הגעתי לסוף אחר לגמרי. הרבה פחות דרמטי, הרבה יותר צנוע. זה גם אופרה אמרה לי. אופרה עורכת מצוינת.
טוב, נזכור את זה.
אז את מרגישה שיצאת מהמבוך? שמה?
אני, אופרה אמרה שיצאתי, כן. זה הסיפור גמור, עכשיו היא, אם מדובר על עריכה, אנחנו עכשיו מכינו ספר, פיקצ'ר בוק, עם, עם איורים וסיפורים, ו... איורים וסיפור, ו...
איזה כיף.
שבסוף הוא... הוא עוד יקבל עוד עריכה, אבל כן, אנחנו עורכות אחת את השנייה.
איזה כיף. אז טוב, זה מביא אותי לשאלה האחרונה, מה פרויקט החלומות, אבל נראה לי שאת די עלית פה על...
פרויקט החלומות?
כן.
אני יכולה להגיד, חיי החלומות, שפשוט לגור איפשהו בטבע, ולכתוב הרבה מאוד. זה מה, לא משנה, כי אני כן חושבת שבסוף... אני כותבת את אותו דבר כל פעם במילים אחרות, אז אני אמצא עוד כל מיני מילים להגיד... לא יודעת מה להגיד. להגיד את פצע הילדות, אני יודעת. להגיד משהו שיש לי לומר.
כן. טוב.
זה פרויקט החלומות שלי, לגור בטבע ולכתוב.
נשמע רומנטי מאוד.
כן.
כן.
וגם החלום שלי, רק שאני מפחד שכשאני אגיע לטבע בסוף, אז יתייבש לי המוח, כאילו, ואני אתחיל לכתוב כמו איזה היפי, מזדקן, משהו, לא יודע.
החתיכה שחסרה.
אז כן, אתה גם רוצה לכתוב בטבע?
לא יודע, כאילו, יש את הפנטזיה הזאת גם. אני גדלתי בערבה, אבל... טוב, לא ניכנס עכשיו לסיפור הילדות שלי, אנחנו ניסינו פה לסיים את הפרק, אבל... סתם, כן, זה מין כזאת שאלה, כאילו, מה מפרק... כאילו, מה מפריע את המוח? גם היום, הבוקר הייתי בים, אנשים האלה שלוחים כל בוקר לים, אנשים מקסימים, אבל כאילו, משהו קצת מיובש להם במוח, סליחה על זה.
או להפך.
מה, או להפך, מה? הם מחוברים יותר לים הקדום.
אז למה זה מיובש?
אז אני אומר, אולי לא, כן, בעצם נכון, אולי, אני אומר, אולי אני טועה, אולי הם לא מיובשים.
נכון, אולי כמו
שמאי
אומרת.
כן. תודה רבה,
דפנה בן צבי.
זו שיחה מרתקת.
איזה כיף. וגם לי היה כיף מאוד מאוד לדבר איתכם.
אולי...
מחכים לספר על הטווסת.
מחכים להזמין אותך ואת נורית זכי לראש בראש בעונה 4.
אני אשמח מאוד, אני מאוד אוהבת לדבר איתה.
איזה כיף. תודה.
תודה,
להתראות. אז מה היה לנו היום, מאיה?
הייתה לנו שיחה פילוסופית עם דפנה בן צבי על שירה, חריזה וחזרה, על משמעות ומחשבה, על הקשבה, קריאה וכתיבה. שמת לב שחרזתי את המשפט הסיום?
שמתי לב.
אופה.
את הפרק הזה ואת כל שאר הפרקים של האלות אפשר למצוא ביישומוני הסקטים, או בפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל, ועוד כל מיני...
גוגל טרנסלט. אחרות,
וגם, כמו שאמרתי, באתר שלנו, האיילות.com. ההקלטה...
באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב יפו.
תודה מהם מיטב.
תודה גורילני. תודה.